טוב, שלום. אנחנו אוחזים בעמוד 114 במהדורה שלי. אני יחיד עם המהדורה הזאת, אני חושב. הכותרת שוויון נפש לעומת כבוד. אני רוצה לסכם
93.
בסדר. אני רוצה לסכם בקצרה את הנקודה היסודית שהפסקנו בה במעבר מההלכה האטופית. סליחה, במעבר מההלכה התמטית, שהיא מה שכתוב בכל עשו חכמנו. זהו. שאין רע והכל הטובה, ואנחנו מיש גמזו וכו'. בפעם קודמת ראינו איך הרב לוקח את כל את ההגה כולו לכיוון הלכה הטופית, שהיא מכירה ברע, היא אומרת שמותר לנסות לשנות אותו ולהילחם בו. בעיניי המשמעות או הבשורה של האמירה הזאת היא מעבר לשאלת ה... בריאות הנפש על פי ההלכה והיא גישה ליצורים, היא קריאת כיוון לדתיות בכלל, שהיא לא צריכה להיבנות על הכחשת המציאות, לא צריכה להיבנות על תפיסות עולם שמתעלמות ממה שקורה, אלא הן קודם כל יוצאות מתוך המקום שאותו אדם חווה את המציאות ועל בסיסו הוא בונה את החוויה. ובפעם קודמת ראינו את שלושת היסודות שהוא מתאר במה שהוא כינה האתיקה של האיסורים בהלכה הטופית. וזה לוקח אותנו לדיבור המתחיל פה, שוויון נפש לעומת כבוד. אפשר לראות, זה גברים שכבר ראינו פה קודם, את ההזדהות שלו עם האתיקה ההלכתית של האיסורים, שרואה אותה במיוחד כמתאימה לעולמו של האדם המודרני. כי הגריד מצד אחד עסק הרבה מאוד בשאלות של נצח, אבל הוא גם היה לו את הפרספקטיבה של ההווה שהוא חי בתוכה, והוא את המודרניות ראה לא רק משהו טכנולוגי אלא כשינוי תפיסת עולם, והוא הרבה לדבר על מצד אחד איך המודרניות היא תופעה שהוא ראה אותה באופן יסודי בעין יפה, כתופעה שהתעצימה את צלם האלוקים שבאדם, שהגדילה את שיעור הקומה של האדם, וממילא יש פה גם מיסוד של עבודת השם. הוא גם היה מודע באופן מאוד מפוקח לכך שדווקא העצמת שיעור הקומה האנושי הוא זה שמדחיק את תחושת התלות שהאדם מרגיש, ונתינת עודף ביטחון לאדם היא זו שגורמת לו לתחושת ריחוק מאלוקים, ולכן יש לאדם הדתי בעיה עם החוויה הדתית. אחד מהדברים שנראה פה בעמודים הבאים זה שהגריד, על ידי הגות האקזיסטנציאליסטית שלו, הוא הרבה לנסות לסדוק את הביטחון שהאדם המודרני מרגיש, והרבה לדבר על המשבר הקיומי כמפתח לפתיחת הלבבות לעבודת השם. וכאן הוא אפשר לראות איך הוא מזהה את התפיסה המודרנית כלפי רוע עם מה שהוא קינה כאן אתיקה הלכתית, רק בשלב א'. ניתן לומר כי אתיקה הלכתית הזו של איסורים אינה שונה בהרבה מן היחס שמאמץ לו בדרך כלל האדם המודרני כלפי הרוע. האדם המודרני הנוטה אל המדע, המודע אל הטכנולוגיה, נועז ואמיץ, הוא רגיש כלפי חוסר הסדר וחוסר ההרמוניה שהיקום מלא בהם, והוא רחוק משקיעה בסביעות רצון שעננה וחסרת דאגה, ביותו מודע אל המדעיות, והכל פה ברוח חיובית. הוא מנסה להילחם ברוע, ואף משוכנע כי ניתן להכניעו, שאם לא כן, לא היה עמל כל קשות כדי למצוא מזור לכמה מחלות חסוכות מרפא. זה מאוד מאוד בולט במהלך המסע הזאת, שכשהוא חושב על רוע, הוא בעיקר חושב על מחלות. זה הדברים שהוא מדבר עליהם. אין פה התייחסות לחוויות אחרות. גם במסע הבא, מן הסערה, זה הכל רקע של מחלות. וצריך לזכור שהמסע הזאת נכתבת אחרי שהוא מחלים ממחלת סרטן. זה די ברור שעל זה הוא חושב. וכאן הוא מדבר על התודעה המודרנית בכלל של לקיחת יותר אחריות על החיים, מתן של ביטחון לקיום האנושי, שהדברים האלה הם כולם חיוביים. הוא מסיים במשפט שעד כדי כך האדם המודרני רוצה לקחת את תודעתו ליכולת שלו לשלוט בחייו, ואף מפקפק ביות המוות דבר הכרחי ובלתי נמנע. שזה בא לידי ביטוי המון בעיתונים כשמדברים על זה שהרופאים נכנעו למחלה כאילו שהם היו אמורים לנצח, אבל הוא מדבר ככה עד כדי כך שאפילו ביטחון מוחלט. ועם זאת, וכאן זאת נקודה שהיא אבן היסוד בתפיסה שלו, שזה טוב מצד אחד כל אותה מלחמה ברוע, כל אותו ניסיון להשיג שליטה, אבל שחשוב לקיום האנושי לדעת את הגבולות שלה. ועם זאת, האדם המודרני מובס בכמה קרבות שהוא מנהל במסגרת מאבקו ברוע. לא תמיד הוא יוצא וידוע אל העליונה. אם מבקש אתה לראות את האדם המודרני, מבקש אתה להשתכנע כי האדם המודרני איננו תמיד בצד המנצח, לך לך אל מחלקות חסוכי המרפא של בתי החולים, ראי אנשים שלקו בסרטן, תרש את העורקים וכיוצא ואלה, עד כמה הם סובלים ובסופו של דבר גם מתים. האדם מפסיד בקרבות רבים כשהוא מתעסק בגדול שבאויביו, בצורר האנושות. ועם זאת, האדם המודרני אומר, זה בעיקרו של דבר מה שמקצוע בריאות הנפש מבקש להשיג, כי בשעה שהאדם פוגש ברוע, במקום להיות משותק, במקום להיבהל, במקום להגיד שאני חסר עונים, שזה להיות חולה, עליו להתעצב באומץ ומול פני הרע, אסור להיכנע להיסטריה כאשר הרוע מכה בו באכזריות. האדם המודרני פיתח איפה גישה סטואית כלפי המציאות והאיסורים, המצוקה והאיסורים. באדם המודרני. וכשאב הוא עושה מעבר חד, עד עכשיו הוא זיהה בין מה שהוא ראה כגישת ההלכה התמטית, הוא מזהה אותה עם משהו מזה שאנשים מודרניים עושים. עכשיו אני אתרגם בעיניי מה משמעות ההשוואה הזאת. משמעות ההשוואה אומרת שההלכה מדברת בשפה שמתאימה לנו לתפיסות העולם שלנו, ולכן היא משהו שיכול לדבר אלינו. ההבנה שלי שההלכה קוראת לי להילחם ברוע, היא נותנת לי, היא פוגשת את תנועת הנפש הפנימית שלי בתור אדם שגם מצא כלים, או החברה שלנו מייצרת כלים של מלחמה ברוע. היום לבוא לאנשים ולהגיד אין מה לעשות נגד רוע, זה לא מדבר, והוא הרבה מאוד התעסק בשאלה איך הופכים את הדת לרלוונטית לאדם מודרני. מילא בימי הביניים אנשים לא ידעו מה לעשות, ליבם היה מלא אמונה, אבל התייחסו אחרת. אבל מצד שני, לחשוב שרק נתאים בין הדת לבין המחשבה המודרנית, הוא אף פעם לא הסתפק בזה, וזה מה שהוא ניגש בפסקה הבאה לפתח, שיש לדעת מה להציע הרבה מעבר רק לגישה סטואית, הרבה מעבר רק ליכולת להשלים עם זה, לקבל כוח ללחם הרבה מעבר. והרעיון המרכזי שהוא הולך לבטא אותו, וזה ייקח אותנו פה כמה עמודים בתוך דברים שהם יסודות כל החשיבה שלו, היא שאפשר גם לתת משמעות לאיסורים. כלומר, איסורים לא רק נעדו להיות דבר שאני לא אבהל מהם כדי שאני אוכל לנסות להילחם, אלא עצם חוויית האיסורים היא חוויה שאפשר להפיק ממנה משהו. כן, הרעיון הזה נמצא אצלו בכל הכתבים על התשובה, שתפיסת התשובה שלו היא לא לשכוח את החטא, אלא חטאתי נגדי תמיד, בבחינת החטא ככוח מיני את החיים שלי. כן, הרעיון המרכזי שנמצא בהגות של הגריד על תשובה היא, כשהוא עוסק בשאלה של איך זה עובד, אז התשובה המרכזית שהוא נותן היא שאני לא יכול לשנות את העבר, אבל כל אירוע הוא אירוע בשרשרת של אירועים, והמשמעות של אירוע היא יכולה להשתנות על פי השרשרת שהיא משתייכת אליה. וכך למשל, אם אדם עבר, הוא חטא איזשהו חטא, ובעקבות החטא הוא לומד איך להתנהג טוב יותר, הוא מודע לאיזה חיסרון שיש בו, אז מתברר למפרע, כמובן העוול שנעשה בשעתו היה עוול, ומתברר שזה הכוח מניע בחיים שלו, וניתן ממחלות, מייסורים, מקשיים להפיק הרבה תובנות על החיים, וחבל לשכוח אותם, כמו חבל לגרש את המחשבות הרעות האלה. כן, יש לו מסה שנתפסה באנגלית, Sacred and Profane. אז בחלק האחרון של המסה שם, זה דרשה משנת 45, הוא עוסק הרבה מאוד בנושא התשובה, והוא מדבר שם על, הייתי אומר, על חוויה אנושית מאוד בסיסית, משהו קורה שם תורת ההפכים, שאדם לומד להעריך דבר כשאין לו אותו. כן, למשל, תופעה ידועה, אנשים שעברו מחלת לב, פתאום הם מתחילים לדאוג לבריאות. כן, איפה היית לפני כן? כי דברים מאוד, הבנים המתבגרים שלא מדברים איתנו, הולכים לצבא, פתאום הם אוהבים אותנו, מתגעגעים אליהם, נכון? מוכר? מוכר, כן. וכי למה זה? אז הוא מסביר שם, בין היתר, שאנחנו לוקחים הרבה דברים כמובנים מאליהם. עכשיו, אני לא מדמיין את עצמי בלי רגל. כי הרגל ואני הם אותו ישות. אז חלילה אדם שובר את הרגל, מה פתאום הוא לומד? הוא לומד שהוא יכול להיות הוא בלי רגל, ואז הוא מתחיל להעריך את זה שיש לו רגל. אתה צריך כאילו להתרחק ממשהו כדי להפוך אותו לדבר שהוא לא מובן מאליו. ואז הוא מדבר שם איך מהחוויה הזאת של הריחוק אני יכול בעצם ללמוד כל מיני דברים על עצמי, אני יכול להפיק דברים. עכשיו הדבר הכי קל הוא לשכוח את זה, זה באמת אתגר מאוד קשה, אבל הוא הרבה בכל תורת התשובה שלו לדבר שבכל אירוע בחיים אפשר לעשות להפיק משהו, אפשר ללמוד. ותפקיד התשובה הוא בעצם לא להיות עצוב על החטאים שלי, אלא איך למנף את חוויות החיים השונות שלי למקומות של תיקון. עכשיו אחד מהרעיונות שהוא הולך מאוד לפתח בהמשך הוא שבעצם ייסורים זה סוג של חוויה דתית. הייתי אומר שהאסון הגדול ביותר לאדם הוא לא ייסורים, הוא לא רוע, אלא הוא הסתר פנים שלא מתייחסים אליך. זה גם בבית ככה, הוא הרבה יותר גרוע לא ילד שמענישים אותו, אלא ילד שמתעלמים ממנו. כי מי שמענישים אותו זה אומר שמתייחסים אליו. והוא הולך לפתח כאן את הרעיון הזה שמה שההלכה באה להציע לנו, מה שהוא קינה אתיקה של ייסורים. שבוע שעבר דיברנו קצת, זה גישה גברית, נכון? מה לעשות, כן? אבל מה שבעיקר הוא מתכוון הוא לרעיון הזה שנאמר פה קודם, שאתיקה של ייסורים משמעה שהייסורים שאתה עובר הם קריאה לך להפיק מהם משהו, ללמוד משהו, לנסות לקחת החוויה הזאת למקום ממנף. ובהקשר של החוויה הדתית הוא הולך פה עוד מעט במודים הבאים להיכנס לתיאור שלם של החוויה הדתית, בדיוק מצד אחד באותה נקודה שתוארה קודם, שאדם המודרני כל כולו כמיהה לביטחון, שזה בא לידי ביטוי בכמה דברים. זה בא לידי ביטוי בכמיהה לידע אינסופי, כן, האולטרסאונדים האינסופיים שעושים היום בהריונות, הם נועדו כל כולם למנוע הפתעות ולקבל שליטה על ההחלטות. זה בא לידי ביטוי למשל לדעתי במחלת נפש, זה עודף ביטוחים. אני חושב שביטוח זה דבר חשוב, שאדם יתכנן פיננסי, שאדם ייקח אחריות על החיים שלו, שהוא לא ייפול על אחרים. אבל כשמבטחים כל דבר שהולך שנמצא בבית, זה כבר הופך להיות מוגזם. כשאתה מבטח את המכונת כביסה שלך, ואתה מייבש, ואתה מדיח, ואתה מקרר, ואתה מזגן, ואתה סלולרי, כביכול יוצרים איזה תנועת נפש שלי לא היו הפתעות, אני הכל מסודר. אבל זאת אשליה, זאת אשליה גמורה. ואחד מהדברים שהיסורים עושים, הם סודקים את האשליה הזאת, שזה חשוב לך כבן אדם לסדוק את האשליה, כי אתה חי בשקר. כי עצם האשליה שהכל בשליטה לא מאפשרת לך לחיות נכון. כן, הוא לא במסע הבאה, לא זאת, הוא מתאר, זה מסע הכי מרגשת בספר, הוא מתאר מה עבר עליו ביום שהוא התבשר שהוא חולה בסרטן. ואחד מהדברים הבולטים שהוא מדגיש הוא שהוא הבין שהוא באמת יום אחד ימות, כי הוא אף פעם לא היה, הוא תמיד הכחיש את זה, הוא תמיד התחיק את זה. עכשיו הוא אומר, אדם זה טוב לדעת את זה. אדם שאין לו תודעה כזאת, הוא חי לא נכון. אז כאילו החשיבות של האיסורים, החשיבות של האיסורים, הם נותנים לאדם שיעור חשוב על הקיום שלו, ואם הוא לא יקשיב לשיעור הזה הוא פספס משהו. כמו המטרה היא לא רק לתת לו כוח לעמוד מול האיסורים, אלא המטרה היא להפיק משהו מהאיסורים, שזה מפיק חוויה דתית. והדבר המרכזי שהוא מדבר עליו הוא שאדם חייב לדעת זה של דבר שהוא מוגבל מול האלוקים, ואיסורים זה אלוקים שמדבר אליך, זה אלוקים שפונה אליך, זה אלוקים שמתייחס אליך גם אם הוא מרביץ לך. ולכן מה שהוא מתאר, ופה מתחיל הפער בין הגישה של אנשי בריאות הנפש שרוצים לתת לך כלים להתמודד, כלים לפעול, כלים לא ליפול במראה שחורה, למה שדיברנו ממש בתחילת הלימוד במסע הזאת שעסקנו במפגש בין הרב לבין הפסיכיאטר. מה שהוא מדבר הוא שההלכה בעצם באה לתת משמעות לאיסורים, משמעות דתית, וזה פשוט פעולה בשדה שונה לחלוטין. וזה מה שהוא מתחיל לתאר כאן מהפסקה הזאת שעצרנו בה, כן? גדול ככל שיהיה הדמיון בין הגישה המודרנית כלפי הרוע ובין גישתה של ההלכה הטופית, עדיין מבדילה ביניהם תהום שלא ניתן לגשר אליה. ועוד האדם המודרני מקבל בלית ברירה את האירוע הקוסמי שאינו ניתן לשינוי ונושא את מצוקתו בשוויון נפש, בלי לגלות בה משמעות כלשהי, איש ההלכה מקבל עליו את האיסורים והופכם לחוויה קיומית כבירה, שבה הוא עשוי למצוא את מימושו העצמי. הוא נושא את המצוקה ומקבל את האיסורים באצילות של כבוד. וכאן הוא מתחיל לדבר על צלם אלוקים שבאדם. ההבדל בין האתיקה ההלכתית של האיסורים והטכניקה המודרנית של בריאות הנפש הוא רחב, כאותו הבדל שבין שוויון הנפש ובין הכבוד. בעוד ששוויון הנפש מצביע רק על ידי הפרעות היסטריות כלשהן, הוא מציע מצב נפשי המתכחש לרגשות בלתי נעימים על דרך המסורת הסטואית, הרי שתחושת הכבוד מצביעה לאישיותו האלוקית של האדם, על ממד חדש של גדולת האדם שבו מתגלה ייחודו האנושי כמהות רוחנית. שוויון הנפש הוא מצב נפשי, הכבוד צורה של קיום. הראשון הוא מונח תיאורי פסיכולוגי, השני תכונה אונתולוגית. קיום של כבוד משמו קיום בעל ייחוד. הכבוד הוא ממד קיומי ולא רק רעיון פסיכולוגי או תיאור תכונה הנוגעת להתנהגותו של האדם. הרבה יותר מכך, הוא משקף בדרך כלל את אישיותו הפנימית של האדם, את ליבת חווייתו הקיומית. כשאנו עוסקים ביסוד הכבוד בזיקה לאדם, אנו מדברים על כבוד הבריות. היות האדם נברא וצלם, משמעה שקיומו של האדם בניגוד מוחלט לקיום הטבעי של מערכת החי, הוא קיום שיש עמו כבוד, כדברי ליאים זמירות יסודות האדם וכבוד והדר תאתרו. מהו ייחודו של האדם? כיצד הוא מובחן ממלכת הקיום הטבעית? המדובר הוא בהבדל אחד בלבד. קיומו של האדם הוא קיום של כבוד. יש השולחן אשר יהיה, אין שום דבר מכובד במציאותו של השולחן. אין קיום של כבוד לבעל החיים שבג'ונגל. אין דבר מכובד במציאותה של המכונה. האדם הוא בעל תכונה זו של כבוד, שביסודה סגולה אלוקית. בשל כך מספרת לנו התורה שאדם נברא בצלם. הוא מעורר כבוד כמובן, שהוא באופן טבעי ברור בצלם אלוקים. וכאן הוא מתחיל להיכנס לכל תיאורה של החוויה הדתית, שזה תיאור ארוך, זה תיאור שמסכם את כל תורתו בעניין. מי שרוצה לראות את התיאורים המרכזיים, זה נמצא ברוביקשטיין משם, שזה המסה המרכזית שלו שמתארת את החוויה הדתית. ועל רגל אחת הוא היה עסוק בתיאור מתמיד של החוויה הדתית כחוויה דיאלקטית, כחוויה לא הרמונית ולא פשוטה. לכן ככותב אקזיסטנציאליסטי דתי הוא התמקד בחוויה הדתית, מה חווה אדם דתי, והנחת היסוד שלו היא, מי שרוצה לראות את תיאור רחב של זה, זה באיש ההלכה הערה 4, שם הוא יוצא בהתקפה חריפה מאוד נגד התפיסה הרומנטית של הדת. הוא אפילו מעיז שם לשים, הייתי אומר, להאשים את הנאציזם בזיקה לרומנטיקה שהתפתחה באירופה, והוא מדבר על השקר שמי שמציע לאנשים הרמוניה, חוויה דתית היא ביסודה חוויה דיאלקטית. הוא אוהב מאוד לצטט את הפסוקים ביחזקאל, רצו ושוב, לצטט את הרמב״ם, זה הוא גם יעשה פה, כן? לצטט את הרמב״ם על אהבה ויראה. בתרגום של בתוך המסה הזאת, היות וכל חוויה דתית כוללת בתוכה במהותה את חוויית היראה, חוויית היראה היא ההפנמה של האדם בדבר המרחק שבינו לבין אלוקים. כן, האהבה הוא הרצון להתקרב, האהבה הוא הצלם אלוקים שאתה מאמין שאני יכול להיות קשור בקדוש ברוך הוא. היראה מבטאת את ההפנמה העמוקה שהדבר הזה לא אפשרי, שאני לא יכול לבקש לסגור את הדלת, היראה דווקא מבטאת את הריחוק או את החולשה האנושית, את האי היכולת של האדם להגיע. חוויה של ייסורים היא חוויה של יראה באופן מובהק, היא חוויה שאני מרגיש חלש, אני מרגיש מוגבל. והחוויה הדתית שהיא מצויה בייסורים, כי בעצם מה שאדם חווה כשהוא חווה ייסורים הוא אמור לחוש בחוויה דתית אותנטית בכלל, את כל אותה תחושה של הרתעות. וזה מה שהוא הולך בעמודים הבאים, הוא מתחיל את זה. קשה ללמוד ככה. כן, הוא מתאר כאן בעמודים הבאים, אנחנו נעצור כאן, אבל הוא מתאר כאן את כל ההירתעות, את היראה כחלק אינטגרלי של החוויה הדתית. כשהרעיון הבא שהוא ילך לפתח פה בעמודים הבאים, אני לא יודע אם נקרא את הכל בפנים, זה רעיון יסוד שחוזר המון בכתבים שלו, זה הרעיון של הקורבן, שאדם צריך להיכנע לאלוקים, אדם צריך לוותר. והיכולת של הכניעה היא זאת שמעניקה משמעות לחיים שלו. טוב, זה פעם הבאה, בעזרת השם, משלים את זה, נקבל לגמור את המסע בפעם הבאה. בסדר? אז אני מציע, זה בסדר, לעבור למסע הבאה. בסדר, אז בואו לעצור כאן. אנחנו פעם הבאה נתחיל בחיפוש אחר אלוקים, בסדר?